טוב, שלום וברכה. אנחנו מתחילים סדרה חדשה בנושא של פיתוח כוח המדמה לאור הפרשה, שזה בעצם אולי הנושא העיקרי, כי הרי אמרנו שנקודת הבחירה שלנו בנפש זה הכוח הציורי הזה. כן, מזכיר לכם, מוח ימין, צד ימין, הוא הצד הציורי יותר, הוא עובד על לחיות את החיים. מדמה זה אדמה, זה חיבור עצמי, חיבור להווה. אדמה מלשון דומה בדומה, יכולת שלנו לאהוב, להתחבר לשני. מדמה מלשון אדמה לעליון, זה היכולת הרוחנית, זה שלושת הדברים האלה. ובעצם אנחנו, רבי נתן כותב שאין בחירה אלא בכוח המדמה. כלומר שהכל בידי שמים חוץ מראיית השמיים, היכולת שלנו לראות את הממד הפנימי יותר של החיים, זה נקודת הבחירה שלנו. אז מהו הכוח המדמה הזה ואיך מפתחים אותו? נראה, כל פרשה, לפעמים זה הפרשה שהייתה, לפעמים הפרשה שתהיה, אבל העיקר שאנחנו נתקדם שם. יצאנו, כלומר, בעצם אפשר לחשוב שכוח מדמה זה לצייר, לדמיין דברים טובים. וזה בדיוק נראה לי הפוך מזה. יכול להיות שבסוף מציירים דברים בצורה חיובית, אבל כוח המדמה הוא לא קשור לזה. כוח המדמה הוא קודם כל קשור למוכנות לשעות בתחושת החסר. זה קודם כל כוח המדמה. שזה קושי, פיזית אני צריך לדעת להיות נוכח שם בתחושת החסר. כמו אדם, לא עלינו, שיושב שבעה, והוא מרגיש קרוע לרסיסים, והוא מאפשר לעצמו להיות שם. עכשיו, המחשבה תמיד במקום שאנחנו מאמינים בטוב ומאמינים בתחילת המתים, אז זה לא הזמן עכשיו. עכשיו צריך פשוט לחוות את מה שאנחנו חווים עכשיו. אנחנו רואים שתרבות המערב, מה שהיא עשתה בצורה די סיסטמטית, היא בערך שברה לנו את כוח הציורי. את היכולת שלנו לראות את הדברים מבפנים, שזה האומנות העיקרית של האומה שלנו, לזה באנו. יש לנו יכולת נבואית לראות את המציאות מבפנים. אבל משום מה, בזמן שהנבואה הייתה צריכה להופיע, הופיע גם האינטרנט, ונלקחנו מהיכולת הזו, עד שאנחנו נצליח להתגבר על המכשול. אבל זה דורש מאיתנו שינוי באישיות בערך. כלומר, העמקת האישיות. מה העמקה באישיות שלנו? לאפשר לנו לפעמים לא להיות בשליטה. לא להיות לפי החשבונות שהיו. לעזוב את הציורים הקודמים. כלומר, לעשות נסירה. נראה מה זה נסירה פה בדיוק. אבל פה זה דורש מאיתנו לעשות נסירה. הנושא של הופעה של כוח המדמה נקרא במסכת שבת חשוכה הדר נאורה. קודם כל תאפשר חושר להיות. יש איזה חושר, שזה חוסר, יש איזה קושי, קודם כל לאפשר לקושי להיות. ומתוך זה שאתה מאפשר לקושי להיות, אז מופיע האור הגדול של ההתחדשות, של התקווה, של היצירה, של החוויה. ואנחנו לכן מוזמנים בחיים שלנו לפעמים לא לדעת, תחליט הידיעה שלא נדע, שאני לא יודע, ואני בתחושת החסר הזה מאפשר לעצמי להיות שם. אצל אומות העולם זה נקרא לפני שבר גאון. לפני שרואים שהאומה מתמוטטת, כן? ראינו שיוון שהיה זה, ורומא ופרס, הרבה מאוד ממלכות, שלפני שהם נפלו הם היו בגאון, אז ככה בנפש. הטבעי של קודם כל לאפשר לאגו להתנפח ואז בום לחטוף. ככה זה קורה בפסיכותרפיה גופנית, שרואים שיש אנשים שהם חלשים בפנים, ואז הם פיתחו שריון גופני שמרים את עצמם כאילו מאוד זקופים, מאוד בטוחים בעצמם, אבל זה לפני שהם חוטפים בדיוק את המכה של האגו, כן, שחוטף. שבעצם אדם הוא החשיב את עצמו ככה מכל מיני דמיונות, זה הפוך ממדמה, כל מיני דמיונות, כל מיני ציורים כוזבים, שהוא אדם מאוד, מאוד, אני יודע, יפה, חזק, אהוב, ואז הוא מאוד רגיש. כל פעם שהוא מרגיש לא אהוב, אז הוא חוטף. אבל פה זה הפוך, זה חשוכה, הדר ונאורה. לאפשר את החושר להיות, לאפשר את החושר להיות, את החוסר להיות, מתוך זה להופיע. אז ככה עשה יוסף עם האחים שלו, כן? הוא משך אותם, האפשר שהאחים יורדים למצרים, ויוסף, ברוכים הבאים, איך התגעגעתי אליכם, זה לא מה שקרה. סיבב אותם ומשך את החושך כדי לבנות את הנפש, כדי שהם בעצמם יוכלו להופיע בתוכם את ההבנה העמוקה שאנחנו כאיש אחד בלב אחד, משפחה אחת. אז הוא סיבב אותם, הוא משך את הסיפור, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו הרבה פעמים, כדי שאנחנו נוכל לגלות מתוך עצמנו מה עליי לעשות. וזה צריך לבוא ממך. אף אחד לא יכול לעזור לך. הרופא החדש זה אתה. הרופא החדש של הרפואה החדשה זה אתה. יש לך כל ריפוי טבעי. והמטפל אמור לעזור לך, או המחנך גם, אמור לעזור לך שהדברים הטובים יופיעו מתוכך ולא מבחוץ. זה חדש. בצד שמאל אנחנו עוברים מבחוץ. בצד ימין זה צריך להיות נובע מתוכך. אז אי אפשר לכפות שום דבר על אף אחד. אפשר לכעוס על כלום בעצם. כי בעצם הטוב והתיקון צריך לבוא מתוך סבלנות, מלשון סבל. שאתה סובל את החיסרון, ואז אתה מופיע את האור חדש על ציון תאיר, את האור של הגאולה, את באמת את התיקון האמיתי. אז פתאום... כן, הסבל נותן לנו תחושה, הכאב, שעוד פעם אנחנו נעשה הכל כדי לא לחוב כמובן, כן, זה לא לכתחילה, אבל אם בסבל, אם בכאב, אז זה בא להראות לנו את הפער בין האלוקות לבין האגו. יש לנו אגו שחוסם על האלוקות, והצינור שלנו לא זך. אז תחושת החיסרון נותן לנו ממד כזה של אנחנו חושים כמו אדם מרגיש טומאה, אז הוא מרגיש את הריחוק שלו, אז הוא רוצה כבר להתקרב, כי הוא מרגיש את הריחוק. את הכאב יוצר את האומים, כאב אותי עוד כאב. המוח הזה נקרא מוח אב. כשאתה כואב, אתה כבר מתגעגע לקרבה. זה הנסירה. הכל נשבר. עכשיו, בגלל שהכל נשבר, הייתי גב אל גב עם עצמי, וזה קורה כל יום, זה קורה כל שעה אצל המקובלים. כל שבוע, כל חודש, כל שנה. זה קורה בכל תפילה. זה קורה בכל מפגש זוגי נורמלי. שהכל מתחיל גב אל גב. לא מחוברים, לא חיים באמת, לא חיים ממילא. חיים בצורה פסיבית כזו. ככה אדם קם בבוקר מהמיטה, ואז אנחנו עוברים תהליך של נסירה. זה קודם כל הבאה רגשית. קודם כל, לאפשר לרגש להופיע. לאפשר לתחושת החיסרון להיות. ככה אנחנו בעצם מנהלים שיחה זוגית. אי אפשר להתחבר עם הבן זוג השני, אם אנחנו לא מדברים על מה שבאמת כואב לנו, מה שבאמת חסר לנו, בעדינות, בסגנון מתאים, כמובן, הכל הכל, אבל זה כדי שנוכל באמת לחוות את השני בסוף באמת. ואם אנחנו הכל עובדים מחוספסים עם כפפות משי והכל כזה בנימוס אירופאי, אז אנחנו נשארים אירופאים, אנחנו לא עולים לארץ. כי העבודה פה היא עבודה של... לאפשר, מה זה הריחוק הזה, אדם וחווה נבראו גב אל גב, השם ניסר ביניהם והפגיש ביניהם פנים אל פנים. אז הנסירה זה הריחוק של הכאב, של הבעה הרגשית, כדי לבחור, זה מעורך בחירה, בחירה בעצמיות, בחירה בזה, בחירה במילים האלה שאני אומר עכשיו. ואם לא הייתי פוגש את זה בקליניקה או בחיים שלי, לא הייתי יכול לדבר על זה. כלומר, זה דברים שדורשים, לפעמים אתה שומע דברי תורה, אתה מרגיש שהמרצה או האדם שמדבר, הוא כאילו מדבר דברים כבר שלא פוגשים אותך, שזה רחוק ממך, זה אפילו זה לא... כי זה נשאר מוח שמאל מול מוח שמאל. כשמערבים את המוח ימין, אנחנו מדברים על לאפשר תחושת החסר. אז לא יכול יוסף להתאפק. מה קורה שם, בכאב הזה? יש לך המצרים שנמצאים בתוך האולם, כלומר, יש את המציאות שדוחפת, ויש את האמת שצריכה להתגלות, אבל חייבים נסירה. הנסירה זה קודם כל שהוא לא גילה להם, ועכשיו הוא זורק לכם בפנים את האמיתות, וזה כואב, אבל זה בסדר. כי מתוך הדבר הזה שהוא עושה יוסף, הוא מביא את האחים לידי תודעה חדשה, כן, ש, של האחווה והאחדות שיש פה משהו אחר. זה הפוך מהפסוק ממשלי לפני שבר גאון. אז החודש הזה, החודש תשרי, אנחנו עכשיו גם בעשרה בטבת נכנסים, שהחודש הזה, וזה חודש העשירי, כנגד המלכות, הנפש, וזה היום העשירי של החודש העשירי, זה הנפש של הנפש, לכן זה הצום היחיד שאם הוא היה נופל בשבת, אז שבת לא נדחה, כן, היינו צמים בשבת, צום חשוב כנראה. על מה עובד הצום הזה? עובד על התחתית של של החומות, של המבנה. עדיין לא נפל. אנחנו לא בתשע באב, לא ביוזן בתמוז. אבל יש עכשיו מצור. מה זה מצור? יש התחלה של הכאב. יש התחלה של איפה שזה מתחיל לכאוב לנו, החורבן. ויש מי שלא יודע בכלל שכואב לו החורבן. ויש מי שעליו נאמר, מי שבאמת סובל, כן? מי שרואה את איך זה? ברח לי, מסכת פסחים. מי שכואב את החורבן, בקיצור, ישמח בשמחתה. כן, מי שבאמת מסוגל התאבל על ירושלים בחורבנה, ישמח בבניינה. עכשיו, רואים שככה מתואר החורבן, יצאנו עכשיו מחנוכה על ידי היוונים, כתוב במסכת מידות, 13 פרצות עשו היוונים בחומה, פרצו מלכי יוון, חזרו וגדרום, אז הפרצות האלה, גדרום אותם, שמו במקום זה גדר, גזרו כנגדם 13 השתחוויות. זה שתי אפשרויות, או היו עוברים ישראל ליד המקום הזה שגדרו מחדש, שהיו פרצות בחומה, והיו משתחווים 13 פעם, או זה גם בתפילה שלנו, אנחנו משתחווים 13 פעמים, כן? במודין, לפני, אחרי, ברוך, מגן אברהם, ברכו, אם סופכים את מספר ההשתחוויות ביום, זה 13. אומרת, אנחנו בעצם מבינים שיש פה, מה זה הפריצה הזאת של יוון, זה כוח הדמיונות. זה יוון. יוון מביא תרבות היופי, תרבות החיצוני, של הציור החיצוני. וכנגד זה, מה אנחנו עושים? אנחנו מצמצמים, זה ההשתחוויה, מצמצמים את האגו. זה התשובה שלנו. כנגד הפריצה, אנחנו יוצרים צמצום. ענווה, ביטול, כן? כלומר, אנחנו עושים את הנסירה, זה ההשתחוויה, זה כאילו, תעשה בעצמך את הדבר הזה שנקרא צמצום, כי זה השורש באמת של התיקון נגד יוון, והנה מסוף חנוכה שהוא בתוך טבת, אנחנו מתחילים החודש הזה, חודש טבת, מתוך סוף חנוכה, מתוך זאת חנוכה, שזה באמת מלמד אותנו על 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 הדבר הזה, שזה חודש בלי חג, חודש בלי אור, כן, כזה חודש חשוך, חורף, בהתכנסות, כזה ההתכנסות של החורף, כל הדבר הזה של הלילה, לילות ארוכים, כן, שאתה מבין שזמן דווקא לטבת מלשון הטבה, שמע טוב מופיע, דווקא בתוך זה שאתה מסתגר אז אפשר ללמוד תורה, דווקא בתוך זה שאתה מתכנס פנימה אתה יכול להתחדש, כן, לא כשאתה בחוץ חצי ערום ברופיה, לא שם, אלא דווקא בתוך המקום הזה. זה הנסירה הראשונה החשובה. נראה שיש נסירה אחרת שהיא חיובית, והיא עובדת על הכוחות היצירה החיוביים דווקא, ולא חייבים ככה לעבור דרך כל מה שאני הולך לתאר עכשיו. אבל מה לעשות, עדיין אנחנו לא בנינו בית המקדש, כנראה. אז אנחנו שם. המשיח נקרא בר נפלה, הוא נולד בתשע באב, יש במסכת סנהדרין הרבה ממרות, הבאתי כמה מעמוד צדיק ח', כמה ממרות של מה זה משיח. משיח גמטריה נחש, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל, כלומר ההתנפחות הזאת לפני שבר גאון, כן? הגאון הזה שצריך להנמיך, זה נקרא גסי רוח, אין בן דוד בא עד שיכלו כל השופטים שוטרים, כמובן החיצוניים, הרודנים של ישראל. אם ראיתי דור שצרות רבות באות עליו כנאה חכלו, כלומר זה נראה שהנה המשיח יבוא, כי יש הרבה כאב, הרבה חיסרון. אפשר לראות הרבה מאוד ממרות כאלה שמספחות לנו שההופעה של האור חדש, של הגאולה, כמו שמתן, כן, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, כולו חייב. כולו זכאי, בסדר, הבנו, אבל כולו חייב, מה זה כולו חייב? לא בדיוק. כולו חיה, זאת אומרת, מתוך הכאב של הריחוק הזה, מתוך הכפירה, מתוך המקום, שמה היהודי מתעורר, שמה הלבבות, הכל נפתח פתאום, וכן, יש בתל אביב, לפעמים מי שמסתובב בתל אביב, ישנו של תשובה שבא מזה בדיוק, שכל אחד בא עם הג'יפה שלו, עם הטיול באודו שלו, וכל מיני סדנות של מדיטציה שעשו להם כל מיני קונסים, וכל מיני סיפורים, שמה אתה רוצה כבר זהו, רוצה, אין, תביא לי אמת, אל תביא לי שטויות, תביא לי את הדברים כהווייתם, וזה יפה. על המשיח נאמר שהוא עני ורוכב על חמור. אנחנו מבינים שבחיים שלנו האישיים, כל פעם שקשה לנו, אנחנו צריכים לזהות את הקושי ולא להזדהות. זה מימרה של מיינדפולנס, או של ויפסנה, של כל השיטות גוף נפש, שבאיזה מחשבה רעה, תזהה אותה, אל תזדהה איתה. באיזה רגש סוער, באיזה קושי, באיזה כעס, תשים לב, יש פה כעס, תזהה, אל תזדהה, אל תיכנס שם. לנער, זאת אומרת, אם נער נגיד ילך למקום של מדיטציה או של...
נגיד בנער אומר לך, אני רוצה ללכת לאיזה מדיטציה.
ויפסנה כזה.
אז אתה אומר, אולי דווקא שם הוא מתחדש, מצד שני אתה קצת חושש להגיד לו ללכת שם.
כן, האם זה טוב, האם צריך לעודד אותו, או האם דווקא זה יכול להחיק אותו. אז בוא נראה עוד מעט, כי אני חושב שיש פה, נראה שתי נסירות. יש נסירה אחרת הרבה יותר עדינה, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר שייכת גם לדור, שזה בא מתוך האור. עוד מעט, ברשותכם, עוד מעט נראה. אז כתוב שלושה מתנות טובות ניתנו לישראל ולא נקנים אלא על ידי איסורים. כן, עולם הבא, תורה, ארץ ישראל, למה? מתנה, איסורים, מה זה קשור? מתנה, תביא מתנה, תודה, לא. אל תביא, למה איסורים? האיסורים הם מאפשרים לנו ליצור את הנפש, את הכלי. החוסר הזה, הקושי הזה, בא ונותן לי תחושה של אני נותן ערך לדבר. אני מעריך אותו, פתאום אני מוצא את עצמי מול ה... ערך העצמי של אותו הדבר. אז אומר הרב לוריה על הפרשה הקודמת והיגש, כי הקדוש ברוך הוא ברוב טובו, הוא נותן הסבר על מה ששאלת. כלומר, מה הכאב הזה בדיוק עושה בנפש? איך זה בונה כוח ציורי? איך המדמה נוצר מתוך זה? כי הקדוש ברוך הוא ברוב טובו, הרי הקדוש ברוך הוא רק טוב, שנזכור את האמת, הקדוש ברוך הוא רק מופיע הטבה. אין אלא הטבה אצלו. זה מה שהוא עושה, הוא מטיב איתנו. כי הקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו, שכביכול מהותו הוא הטוב להטיב, אין שייך כלל הפסק בשפע המאיר ממקורו. ואם כן, השפע נוקב ויורד ממקורו בעולמות העליונים, עד שהוא מגיע למקום שאין התחתונים יכולים לקבל. תחשבו על שפע שפורץ ככה, כל נוקב, כל העולמות, מגיע עדינו, אבל... אין כלי לקבל. אדם הוא פתאום, תחשבו, בית המקדש מופיע, פתאום הוא אומר, מה זה? מה זה האור הזה? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה, הקורבנות? לשחוט? מה? אדם לא מוכן. עכשיו, אתה נותן איזה מתנה ככה לאיזה אחד, הוא אומר, הוא מביך אותו, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, הוא לא יודע. אין לו כלי להכיל את השפע. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא את האור הגדול, ואז האור נתקע במסך. אתה לא פתחת את ידיך. כן? לקבל את השפע, כמו שאומרים באשרי. אז זה יורד ומקורו בעולמות העליונים, עד שהוא מגיע למקום שאין התחתונים יכולים לקבל. ושם הוא מתאסף ועומד. אז יש איזה פער עצום בין האגו שלך לבין השפע האלוקי. יש איזה פער, יש איזה דיסוננס, כן? צחימה. שזה כאילו, מצד אחד, הוא משפיע נבואה, ואתה עם ה... כן, נופל בכל מיני עיסוקים קטנים כאלה. ואתה לא בדרגה של מי שאתה באמת. אתה לא מאמין גם שאתה מלך, אתה לא יודע. אז אתה מתעסק עם כל מיני התעסקויות כאלה של כוח, של כבוד, של זה. אתה לא שם לב שאתה אדם ענק. וזה נמצא שם. ואז אומר הרב לוריה, כשיש התאספות של אורות, עד שאין הכלים שם יכולים לסובלו. ואז לא יכול יוסף יותר להתאפק. כלומר, אז יבקע כשחר אורך נעשה בקיאה של הכלים, והאור מתגלה במידה גדולה, גם כשהוא דור שכולו חייב, כלומר, דור שלכאורה, שהפוך שהוא כולו סתום, כולו אטום, כולו... עכשיו יש אפשרות, יש כלי שנוצר מתוך הריחוק הזה, כמו בין בני זוג. הבני זוג מתרחקים ומתקרבים, ככה כל חודש, מתרחקים ומתקרבים. בתוך הריחוק, הבני זוג יוצרים את הכלים להתקרבות. זה לא ברוגז, זה לא עכשיו כועסים, לא. תאפשר ריחוק, השני הוא לא שלך. תאפשר שהשני הוא במהלך עצמאי משלו. ומתוך זה נוצר הבקיעה הזאת הגדולה של האור, שהשפע אינו יורד למטה, הוא מתאסף למעלה, עד שאין מקום, ואז הוא פורץ לגילוי, ובן דוד בא. כן, ככה הסבר. יש הסבר פה יפה, כן, איך שזה קורה, תראו הרב קוק, בפסקה מספר 6, כותב משהו אחר, כן. הנסירה קורית ממילא בכל מצב, למשל כל יום הוא נסירה, כל חודש הוא נסירה, כל... כשאתה בוחר בלהיות בתוך התהליך הזה של הנסירה, אתה נקרא יראי השם. אתה מפתח את הכוח הציורי שלך. זה כמו גל, ואתה גלשן על הגל, אתה זוכה בגל ואתה מתקדם בכוח הגל. אבל אם הגל עובר, אז הגל ממילא עובר. יש נסירות כל הזמן. נגיד, בהורמונים של האישה יש כל הזמן נסירה. כל הזמן היא מתרחקת, מתקרבת. יכול להיות בעל שהוא קצת כזה, אני יודע, דומיננט, כזה רוצה לשלוט, והוא לא מאפשר. והוא לא מאפשר, כי הוא לא מבין שיש פה תהליך של בניין הנפש מתוך הריחוק הזה שנוצר קרבה. או משבר גיל המעבר. יש משבר בגיל ככה 50, שהרבה אנשים עוברים, שנשים בעיקר עוברות, גם קצת גברים, אבל בעיקר נשים, שפתאום אין מחזור ואין זה, אפשר להביא ילדים לעולם. היכולת הזאת להיות בעלו, וזה בסדר. אז אני בונה שם איזו אישיות חדשה. זה התחדשות. זה לא המתה. כן? זה לא המתה, זה הפוך. כמו עוד פעם תהליך אבל, כל תהליך אבל. תחשבו על כל תהליך אבל שהוא בסוף, הוא בא כדי לצמיח כוחות מחודשים. מתוך הזה, אין, טוב ללכת לבית אבל, בית משתה, למה? איך? מה בית משתה זה הכי כיף, אתה רואה חברים, זה רוקד איתם, קצת שתייה, קצת אוכל, זה, מדברים. טוב ללכת לבית אבל, בית אבל, מה? אתה הולך למטה, שותה כזה, כואב את הכאב של השני, טוב, שמה יש טוב, למה? כי יש נסירה, הרי אדם מת, איננו, אבל אתה מסוגל להיות שם, אתה מסוגל לאפשר לעצמך להיות שם, להתקלף שם, לפתח כוחות, שהם קורות הבחירה בסוף, שהכל בידי שמיים חוץ מראיית השמיים, שאתה מסוגל פה לראות יותר עמוק, לראות את המציאות יותר לעומק. מתוך זה אתה בעצם בונה את עצמך. כן, זה, אני חושב שזה חשוב, אני רואים את זה בטיפול כל הזמן, בחינוך, בעבודה עצמית, אדם עם הנפש שלו כל הזמן. מה זה ההתקדמות? מה זה אדם לא בשל? מה זה אדם ילדותי, אדם נרקסיסטי, אדם פגיע כזה, אדם שכל הזמן עסוק במראה החיצוני שלו, אדם... אדם שעובד רק עם מוח שמאל שלו ולא מספיק פיתח מוח ימין. כלומר, הוא חי בעולם מאוד מאוד קטן, כי אין לו אפשרות ציורית להכיל שום דבר. אין לו כלים להכלה. אז הוא צריך שהכל יהיה בשליטתו, שהכל יהיה כמו שצריך, שהכל יהיה... אז המפתח של הדבר הזה זה להרפות ולדקלם את הפילוסופיה של צד ימין, שזה לאפשר לכאב להיות, לא לפחד. לא לפחד מלהרגיש רע, זה בסדר. מתוך כמובן אמונה, כן, שהכל לטובה וכל ירידה לצורך עלייה וכל ריחוק לצורך קרבה, כמובן, אדם הוא מאמין בטוב, כן, אבל מתוך זה הוא מאפשר לפעמים להרגיש את החיסרון, להיות שם, כמו וידום אהרון, כן. נכון. לפעמים לדבר על הכאב זה מעצים את הכאב, אז לכן וידום אהרון. לפעמים לא מצאתי לגוף, הנסירה קורית בגוף, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. השפה, הרבה פעמים, היא שפה של לאפשר. בא לי לכעוס, אמרו הפסיכולוגים שבא לך לכעוס, תכעוס, תוציא, זה טוב, תוציא, לא, אל תשמור, תוציא. מה פתאום? הפוך, קורה ביוק הפוך. אבל הרשמים של הכעס, לפני שאני כועס, זה חום, זה מטר, זה... תשעה בתחושת המתח הזה. ואז הכעס יוצא ממך. אותו דבר עם תאוות, אותו דבר עם כל הנפילות של הנפש, לא בגלל שאתה מדבר על זה, אתה מטפל, אלא ההפך. לשעוד ולאפשר, וזה להיות בחוסר עונים, ושם דברים צומחים. תראו איך הרב קוק מתאר את זה, דומה שונה, זה מעניין. הרב לוריה לא הכיר מילה מהרב קוק, הרב לוריה נפטר לפני כמה שנים, הרב קוק הרבה יותר. הרב משה רפל לוריה, חסידי סלונים. אז תראו מה זה חושר לצורך האור הגדול. אומר הרב קוק, לפעמים מסתתרים האורות המצוחצחים מהנשמה, מפני שהם עולים בשורש הנשמה למעלה. הוא מצייר, זה ציור שונה דומה, כן? הכל עולה למעלה, פתאום יש חושך, טבת כזה, חורף, כן? כואב לך. מפני שהם עולים בשורש הנשמה למעלה, לקבל ממנו שפע חיים ורצון ושכל עליון. אז הנשמה עולה והיא מתמלה שם, אבל הגוף נשאר כזה עזוב, כן? כמו אדם שחוזר בתשובה, יש אותו תיאור עם החוזרים בתשובה. אדם חוזר בתשובה, הוא מתמלא אור גדול, אבל עדיין הוא מרגיש טומאה, הוא מרגיש חטא, הוא מרגיש ש... אז יש איזו סתירה כזאת בין נשמה שהיא רוצה רק דברים ענקים, אבל הוא מרגיש עדיין כזה לא מסוגל להכיל את הטוב הזה. אז מפני שהם עולים בשורש הנשמה למעלה, כן, כל האורות האלה, לקבל ממנו שפע חיים ורצון ושכל עליון. ולמטה בגוף נדמה כאילו הכל סתור והכל נחשך, ואז אפשר להסתכל בתיקוני עולם הגשמי בעין יפה וחודרת. ואחר כך פתאום באים האורות ממרומים, וגלי אורים רבים משתפכים בנשמה בחוכמות עליונות ועדנים רבים וישרים סודו. הרבה טיפולים ראיתי אנשים שבסוף הטיפול פתאום יתחו לדבר כמו הרב קוק. אנשים. אנשים שסבלו ונפלו וכאבו ו... אתה רואה, בסוף הם הדרך, חשיבה שלהם היא חשיבה עמוקה יותר, חשיבה מורכבת, מכילה. מאיפה זה בא, הגודל הזה? כן? אתה רואה שהמשבר באמת העצים, העצים. זה דרך אחת של נסירה. יש נסירה הרבה יותר גדולה, וזה הנסירה של מה שנקרא אבן בחוכמה וחכם בבינה. יש לנו שתי מוחים, מוח שנקרא מוח הבינה ומוח החוכמה. מוח הבינה בצד שמאל חושב, מרגיש ובשורש רוצה, ומוח החוכמה מצייר. לפעמים יש דרך נסירה שונה קצת, זה לעשות מעבר, לומדים את זה בבית ספר שלנו, במכון הבולאפיה שלנו של הפסיכותרפיה, שאנחנו בעצם מלמדים את התלמידים, תרגילים, איך להעביר את המטופל ממוח שמאל למוח ימין. המסע הזה, שאדם עובר משמאל לימין, זה סוג של נסירה. כי אתה עם המוח שמאל שלך עובד ככה, בצורה של רציונל, בצורה של מבנים, ואתה לומד לשחרר. למשל, אדם כותב תפילה. זה בינה. עכשיו הוא צריך להתפלל את התפילה הזאת. זה חוכמה. התחלת מבינה, זה נקרא חכם בבינה. ככה כתוב בספר יצירה, חכם בבינה ואבן בחוכמה. אז אדם מביא תכנים של נגיד קריאה, או שיעור. אתה מורה בבית ספר, אתה מביא איזה שיעור כזה. שיעור זה... בינה, זה מילים, זה תובנות. אחרי זה, עכשיו נעשה, כולם נסגור עיניים, כולם נשים לב מה עובר עליכם, אחרי השיעור הזה שאנחנו מתארים עכשיו את הדברים. מה זה עושה לך? חוכמה. ואתה מדבר עם מישהו. מדבר עם מישהו, אתה מרגיש שהוא עובר איזה תהליך. מעצור. תגיד לי, מה עובר עליך עכשיו? מה קורה לך? מה? תספר, תתאר לי מה עובר עליך. הדיבור הוא דיבור. הכאן ועכשיו של החוויה, של מה שעובר עליך, זה בחוכמה. כלומר, זה בדרך הזאת. יש גם הפוך, אבן בחוכמה. מתחיל בחוכמה, אדם חולם חלום. חוכמה. אז המוח הציורי פה הוא חולם. רוצים לעשות נסירה. נסירה זה כילוף של המוח הציורי. ואז לפרש את החלום. תסביר לי מה, איך מבינים את מה שחלמת. בוא נחשוב ביחד. אבן בחוכמה. אדם הולך ברחוב. אתה עוצר אותו, אתה אומר לו, תגיד לי מה עובר עליך עכשיו. רגש, זה גם בינה. אדם, כן, בכל מיני דרכים. כשלומדים בחבורה, אז זה מה שקורה. כשלומדים בחבורה, כל אחד משתף אחד את השני, כל אחד בא מזווית אחרת, כל אחד עוזר לשני לצאת מעצמו, מהתפיסות שלו, כי פתאום אתה מקבל תפיסות אחרות. הלימוד בחבורה זה אחד, כן, חבורה, מה שנקרא. לימוד שהרשב"י היה לו חבורה בהדרזוטרה. הדרה רבה, הוא מתאר את הנושא של החבורה. של 10 גדולי עולם שישבו שם איתו בחבורה, הרמח"ל הוא חבורה, לימוד בחבורה. מה זה לימוד בחבורה? זה זה, זאת אומרת, יש לך חוויה של משותפת, שכולם ביחד, או לבוא לשיעור, כן, וללמוד ביחד איזה סוגיה. אז כל אחד בא עם עולמו, עם השאלות שלו, עם התסביכים שלו, עם הזה שלו. כל אחד מביא את האור שלו, את החוכמה שלו, את הנקודה שלו. אז זה מה שהרשב"י צועק בהדרה רבה, כן, באחד המאמרים החשובים של הזוהר. הוא... מה? כן. יפה. באם תינוק. אם תינוק. איך, מה אמא צריכה לעשות כדי לפתח את המוח ימין של התינוק?
זה כמו שיר מנוון.
כן, שיר שצריך לעורר. כן. אז למשל, פה בנושא של חבורה, אותו דבר. המירורים, מה שנקרא, נתינת פנים. אבל גם לאפשר לתינוק לבכות לפעמים. הוא בוכה עכשיו. לא צריך להיבל זה שהוא בוכה. מה היכולת של האמא לאפשר לתינוק לבכות? זה הנסירה הראשונה, כן, שתיארנו. הוא בוכה עכשיו. מה היכולת שלי כאימא לאפשר לתינוק לבכות? אם אני עשיתי נסירה בעצמי. כי המקום הזה זה מקום עצמי. לא יכול לפסל את עצמי כאילו. אלא באמת, אני לא סובלת כשהוא בוכה, שישתוק כבר. אין לי כוח, אין לי יכולת. כי אני עובדת עם כוחות של, של אגו. כולנו, זה כולנו. בסדר, זה לא, זה, זה לא מוזר. זה נורמלי לחלוטין. אנחנו עובדים עם כוחות של אגו, ועכשיו יש איזו מציאות של רעש, שאין לי כוח. אז אני רוצה רק מוצץ, רק להשתיק אותו. וזה יכול להביא לאלימות, חס ושלום, ודברים לא טובים. אבל פה הפוך, בסדר חמוד, אני מבין שקשה לך עוד מעט. אני כבר פה, אני אראה מה קרה, ומדברים איתו, ומביאים לו את מה שחסר, כמובן, מה שחסר לו גם. זה סך הכל עולם של הטבה ושל מבט, קשר עין, מאוד חשוב, הקשר עין. המיקוד של התינוק זה, זה בעיניים. זה המון כזה קשר עין, ועבודה עם הגוף וכו'. הנוכחות הזאת מצד אחד, זה, זה המודל השני.
אם לא מתפזר,
איך?
זאת אומרת,
התינוק
מתפזר,
כי... התינוק? הוא מפוזר. הוא מלא דמיונות. אנחנו רוצים לפתח אצלו כוח המדמה. אגב, זה אומר שמה שאנחנו נפתח בגיל שנתיים שלוש, גיל הלא של, גיל של התינוק, הוא פחות יצטרך להתבגר. כי מה זה גיל ההתבגרות? זה נסירה ענקית. אז יש בחינוך של התינוק שתי התהליכים באמת, וכל הזמן אנחנו עובדים עם שתי התהליכים מקבילים. מצד אחד הרבה ככה פנים אל פנים, וזה מה שאני הולך לתאר עכשיו, הנתינת מקום של השני, ואז אבן בחוכמה חכם בבינה עליה. והנסירה השנייה שזה לאפשר בכי. אז הרשב"י אומר, עד מתי נעמוד בחד סמכה, זה נקרא. חד סמכה זה שייך לצד שמאל, זה כשאנחנו בעולם רציונלי של היררכיה, שזה צודק, זה טועה, מודל פשוט כזה. והוא מתאר לנו, כל הזוהר בעצם בא לתאר לנו איך אנחנו עוברים לתלת קווין, זה נקרא. קו שמאל, קו ימין וקו האמצע. זה בעצם הפיתוח של הנפש. כשאתה מצליח לראות את הדברים בצורה מוחכבת שלהם, בצורה של הפכים, בצורה של גם וגם, בצורה שאתה נושא בתוך הדעה שלך גם את הדעה של השני. אתה מצליח לדבר בסגנון שגם השני מבין אותך, אתה מבין אותו. כן, שיש תקשורת פתאום עם השני. אפשר להכיל אחד את השני. עם ישראל הוא עם מלא מלא נסירות. לפני 150 שנה הייתה נסירה ענקית, עצומה, של עולם שלם שחתך את הפאות, יצא מהישיבה, והחליט להתמסר לעולם הגדול, כן, להתבולל ולצאת לגמרי, זה, או לעלות לארץ, אבל בלי זכר ליהדות, שבעצם כל הנסירה הזאת הייתה לצורך, כמובן, גילוי המקום העצמי, מקום הגדול, מקום האמיתי. וזה מה שקורה בדור הזה. בדור הזה אנחנו רואים ציבורים שונים, שכל אחד מייצג איזשהו חלק מהשלב הזה של הנסירה. אבל בסוף צריך לחבר את הכל. בסוף צריך להבין שכל אחד נמצא באיזשהו שלב רק. אז אומר הרשב"י, דע, כי כל מקום שמתחברים כנסיות לשם שמיים, מתקיים הכנסייה, סליחה, זה הרמח"ל, באדיר במרום, פירוש שלו על... על הדרזותך, סליחה, על הדרה רבה. דע, כי כל מקום שמתחברים כנסיות לשם שמיים, מתקיים הכנסייה למעלה, כמו שעשו למטה. כמו שמתחברים פה, ככה מתחברים למעלה. וכבר אלו העשרה החברים באמת, היו מקושרים מצד שורשם. ורשב"י היה סוד היסוד. טוב, כלומר, יש פה איזה חיבור גדול, בין אנשים גדולים שלומדים ביחד, וזה עושה רעש מאוד מאוד גדול, זה נקרא ספר הזוהר, זה לא סתם, זה דבר עצום. כן? שיש הקשבה לשני, יש מוכנות להיפתח. אז כל הזמן אתה בנסירה. כל הזמן אתה יוצא מהתבניות חשיבה שלך. כל הזמן אתה יוצא מהכלא הזה שקיבלת מהבית שלך. ככה חושבים אצלנו, ככה אנחנו. אתה לומד להיפתח, אתה לומד כל הזמן להתקדם. וככה כל יום צריך לראות. ככה כל שבוע, כל חודש, כל שנה. שאדם באמת יזכה לפתוח את עצמו. כל הזמן לחוש באמת את האפשרות הזאת ליצור כלים. הנסירה היא זאת שמאפשרת לנו לפתוח כלים חדשים. כלומר, להכיל את השפע. בסוף זה המפתח. הפסקה האחרונה מתאר לנו עוד יותר ככה בעדינות, בפנימיות, את מה שקורה שם. אומר הרב קוק, הוא לומד קל וחומר. מדין קל וחומר נלמד. שאם אותה נקודה הרעה הצריכה להימצא בשיפולה של ההוויה, זה נקרא נסירה. הרע זה שבא ומפריע לנו, שמפיל אותנו, שמקשה עלינו. כדי לבסס על ידה בסוף את כל אוצר הטוב. שלא נטעה, הנקודה הכואבת הזאת, כן? הדבר הזה זה מה שמבסס בסוף את כל המבנה. ואהבת את השם בכל לבביך, עם היצר הרע גם. היצר הרע שלנו, הקושי שלנו. הוא זה שבא בסוף לבסס את כל המבנה, גורמת כל כך הרבה להפעיל את הנגעים, את האורות העליונים, עד כדי המצאת הגבולין של השלילות, העדרים בכל הערכים. כל כך הרבה נזקים יש לנקודה הרעה הזו. כל כך אדם יש לו, מה שנקרא שורש פה ראש לענה, יש לו איזה נפילה כזאת, יש לו איזה כאב, איזה מקום, שהוא לא מצליח לצאת מזה. אחד מכור לזה, אחד מכור לדבר אחר, אחד כעסים, כל אחד יש לו את הנקודה שלו. זה נקודה קטנה, אבל זה עושה כל כך הרבה נזקים. הגשמיים והרוחניים, אז ככה גם יש את הנועם הטוב. הנועם הטוב זה הטוב האלוקי, שהרב קוק תיאר לנו שזה הטוב שנמצא כל הזמן ושופע, והרב לוריה. הטוב הזה, הטוב האלוקי, הנועם הטוב, שהוא קודם לכל, הוא מלא כל, מגמת כל ואחרית כל, זה כנגד י' כו'קה, כן? זה הטוב הכללי הזה, של הנועם הטוב, כמה הוא חודר ומתפלש בכל האש. כמו שהרע חודר לכל, ככה הטוב שהוא טוב, זה הנסירה. זאת אומרת, אתה ראית במה שנפלת, משם אתה תקום. מהמקום של החיסרון, שם תמצא את תקומתך. אדם מתקשה, אני יודע, בתאוות, בסוף הוא הולך לגלות כוח של אהבה אינסופית. אדם מתקשה במצב של כעסים, הוא ימצא מסירות נפש אדירה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. המקום הזה להבין שככל שקשה לך יותר, אתה הולך להוליד דבר גדול יותר וטוב יותר. זה נותן המון תקווה הדבר הזה. כי הנקודה השחורה שלך היא חודרת לכל. אז הטוב האלוקי הולך גם לחדור לכל. כן, ילד מתרחק, ואתה מאפשר לריחוק הזה להיות. אתה אוהב אותו. אתה לא מסתכל על התחפושת. אתה אוהב אותו באמת. ומתוך זה, הילד הזה, כל כולו, הוא יהיה נשפע מהאהבה הגדולה שאתה אוהב אותו, והוא יחזור. יחזור לעצמו, יחזור אל השם, יחזור אל הכל. זה מה שנותן לנו תקווה, בעצם. שהריחוק שלו עומד בדיוק בתמונה הפוכה מהקרבה שלו. ואומר הרב קוק, וכל מה שהאדם מסתכל יותר בקל וחומר הזה, כן, אתה רואה את הכאב? תסתכל בתמונה הפוכה. מחכה לך אוצר גלום, ענק, עצום, עצום, שאתה רק צריך להאמין בו. כן, זה האמונה של היהודי. שיושב בחושר, גם אור לי. הרי הוא מתמלא בכל מילוי הטוב, ונשמתו מתעלה, נחקי החיים המוסריים, המעשיים שלא מתעלים, מתענים על ידי אותו הנועם הטוב לחזות בנועם השם ולבקר באיכלו. יש נועם השם, יש את הנועם הטוב הזה, הגדול הזה, ואתה צריך לבנות איכל. והאיכל זה המלכות, האיכל זה הנות. זה מה שראינו בשערי אורה, זה הכלי. ואנחנו צריכים לבנות את הבסיס הזה, את הנפש הזו. וזה רק בגלל שאנחנו מאפשרים, כתוב, אחף פיך ועמלו. אתה צריך לפתוח את הפה. הקדוש ברוך הוא שופע שפע. אתה צריך רק לפתוח כלים, כן? להביא כלים ועוד כלים, ולשים קצת שמן בכלים האלה. הקדוש ברוך הוא מביא מלא שמן, ועוד קצת שמן, קצת כלים, עוד כלים, ועוד שמן. תביא יותר כלים, יש יותר שפע. אז מה זה כלי? כלי זה נסירה. נסירה, כלומר, לאפשר לפעמים שלא הדברים הולכים כפי שאתה רוצה. לאפשר שלפעמים המציאות היא גם הפוכה ממה שחשבת שהיה אמור להיות, כי אדם מדומיין הוא אדם שמנסה לכפות על המציאות, שהכל יהיה כמו שהוא רוצה שזה יהיה. ואדם בעל מדמה הוא אדם שגולש על הגל, מתגמש אל המציאות, מכיל ככה, לא רק מכיל את המציאות, מתוך זה שהוא מכיל את המציאות, הוא בונה את כוחות הנפש שלו. וזה אפילו מתראומות. טראומות זה בא משהו מאוד מאוד חזק, בא אליך ומפרק אותך ואין לך כלים להכיל אותם. פה זה הפוך, זה שפע, זה גם משהו גדול שמופיע, אתה צריך ליצור כלי כדי להכיל. כן? זה בדיוק הטיפול בטראומה. כשאדם חווה טראומה הוא צריך, חושפים אותו לאירוע הטראומטי בהדרגה מאוד מאוד גדולה, בטיפים כאלה, וכל פעם הוא נותן לעצמו שוב להרגיש את את הכאב, את החוסר אונים, ומאפשרים לו להיות שם. וזה נסגר, ועוד קצת, וזה נסגר. וככה, לאט לאט אנחנו סוגרים את הדברים, זה עובד דרך הגוף. כל הפסיכותרפיה שעובדת דרך דיבור פה, פחות עובדת. זה ממש, זה עבודה חווייתית, שאדם שמסוגל לחוות את החוסר, ומתור זה, בזכות השם, נזכה לבנות דברים ענקיים, ולעסוק בנסירות אחרות, הרבה יותר גבוהות, של נסירות של הדדיות, של חיבורים, של אבן בחוכמה חכם בבינה, של לזכך את המוחין שלנו, לעבוד לא עם נסירות כואבות, אלא בעזרת השם, זה בית המקדש. בית המקדש זה מקום ש... זה גם השבת, אגב. מקום ששבת גמטריה כתר, זה תרי"ג מצוות ושבע דרבנן, כתר, כן, המקום העליון, שבת זה כתר, ועוד נון שערי בינה, ועוד למד בית נתיבות חוכמה. שבת הוא קשור למוחין, הכל עולה בשבת. בשבת אתה יכול לא לעסוק בנסירות הנמוכות האלה. זה לא הזמן בשבת להגיד מה אני כואב, מה חסר לי, מה... לא. אתה בשבת שמח, בשבת אתה בעונג, אתה מאוד גבוהים, אתה עוסק בנסירות גבוהות. אבל ששת ימי המעשה, הרבה פעמים אתה צריך, כן, לעשות בירורים וככה לאסוף את האבנים היקרות שכל יום מחכים לך, שאתה תדע לחוש באמת את מצד אחד, החסר, אבל מצד שני לראות מה אני מקבל מזה, איך אני צומח מתוך זה. כן, אדם מחכה לאוטובוס ודי, וגשום, וקר לו, ומתוך זה הוא בונה כוחות של סבלנות, של אכלת המציאות, של גודל. אם הוא מחובר לתכלית הזה, אז בסדר, אז הוא יכול לחכות אותו. זה בסדר גם, אדם הולך למילואים או לטירונות או הצבא וקשה לו וזה, הוא מחובר לדבר הזה, הוא אומר, אוקיי, אני בונה עכשיו, מה, אני מתקלף סוף סוף, סוף סוף מתקלף, מה יש, מה קרה? אז הוא עובד בדווקא, מה אכפת לו, הוא לא מפחד, כן, הוא לא מפחד. שנזכה כולנו בעזרת השם.